Я бы предложил в качестве подготовки.
Айти мация кехана.
Такое намерение.
Казот кавана. Арей эйн од хуц ми кавана. Еш рацон, еш ор. ואנחנו צריכים ליצור ביניהם מגע. בין הנברא, בין הנברא הרצון והבורא האור, אנחנו צריכים ליצור ביניהם מגע שנוצר על ידי הכוונה שלנו. הכוונה צריכה לקשור ביחד את הנברא עם הבורא. אותנו, כולנו, כמו שלמדנו אתמול, אנחנו דיברנו על זה, על העולם הגדול, עלינו בתוכו, שאנחנו אחראים על כל זה, יחד עם הבורא. אנחנו רואים שכמה שלא נשתקק, אנחנו כל הזמן מגלים פגמים יותר ויותר עמוקים כאלה בכוונה שלנו. ואם אנחנו פשוט נבקש מהבורא עצמו שהוא ילמד אותנו את הכוונה הנכונה, בואו כהכנה לשיעור ניקח כוונה לבקש מהבורא שהוא ייצור בנו כוונה נכונה.
есть молитва,
есть тфила,
а есть мольба,
есть тахнуним.
Молитва это когда
тфила за кашер
человек обращается
к Адам поне лаборе
уже с готовым
квар
своим
עם, עם כוונה נכונה משלו. ותחנונים זה כשהוא לפני כן מבקש מהבורא שיעצב לו את התפילה שלו. לפני 2500 שנה בערך המלך דוד כשכתב תהילים
он так написал, что
הוא כתב כך למען החי ורעי
ради моих товарищей я тебя прошу
למענם אני מבקש ממך
ради твоего всего творения
ולמען כל הנברא שלך
оно называется домом творца
שנקרא בית השם כי אחרי זה הבורא ממלא אותו ו
чтобы ты
למען ביתך אני מבקש שתאסוף את כל זה יחד כי הבית שלך צריך לכלול את כל אומות העולם כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים
мы с вами искали
אנחנו חיפשנו באיזה מילים לפנות
на самом деле эти слова мы должны получить
והאמת היא שאת המילים האלה אנחנו צריכים לקבל מלמעלה
свет должен
האור צריך ללמד אותנו את השפה שלו
называется лашон кодеш
זה נקרא לשון קודש
язык который построен на свойстве отдачи
זאת שפה שבנויה על תכונת השפעה ואהבה בניגוד לתחושות שלנו של היום ולביטויין. לכן האמת שמתחילים מבקשה על התיקון, על שינוי של הבקשה שלנו.
очень важно
מאוד חשוב
в нашем движении к творцу
בתנועה שלנו אל הבורא
ощущать взаимность
להרגיש הדדיות להשתדל למצוא להרגיש את ההדדיות כי אין בורא ללא נברא ואין נברא ללא בורא
творцом называется то что
הבורא נקרא מה ש
образуется внутри нас
מה שנוצר בתוכנו
свойство отдачи которое
זה תכונת ההשפעה שמתלבשת בנו בעצם היא נקראת על ידינו הבורא כי כמו שדיברנו זה שדה שמורגש על חומר כלשהו ואנחנו החומר
поэтому только подготовим
לכן רק ב ולהכין נכון את המצע הנכון, המקום, אנחנו נתחיל לגלות, להרגיש את אותו הדבר שאחרי זה נקרא לו בורא. רק בהרגשה שלא בנו, לכן בורא נקרא בורא. מהמילים בו וראה. הכוונה תגיע ותראה.
человек должен контролировать
ואדם צריך לשלוט בהשתוקקויות שלו אל הבורא אם ההשתוקקות נכונה הוא מרגיש בתוכה את ההשתוקקות של הבורא אליו כלומר ההדדיות הזאת היא תמיד שם כי אם הכוונה נכונה אז מיד האור מתחיל להתגלות בה לפעמים זה מתגלה הפוך כשהבורא מראה ומתקן אותנו, שאנחנו לא במדויק מכוונים אליו, שצריך להיות יותר פנימיים, מנקודה יותר עמוקה שבלב. אבל תמיד אנחנו צריכים להרגיש, להשתוקק להרגיש הדדיות. וכל בקשה,
любое правильное обращение.
כל פנייה נכונה.
Если мы желаем, чтобы оно было.
אם אנחנו משתוקקים שהפנייה תהיה
в свойстве отдачи.
בתכונת השפעה.
Оно обязательно должно начинаться.
אז היא בהכרח צריכה להתחיל מהודעה.
Иначе это просто эгоистическое обращение.
אחרת זה פשוט פנייה אגואיסטית.
Даже если мы говорим о
גם אם אנחנו אומרים כמו עכשיו, כמו שחשבנו, על לקבל ממנו תפילה, אפילו אם היינו רוצים לפנות אליו למען החברים שלנו, בכל זאת, אם הפנייה הזאת נכונה, היא צריכה להתחיל מהודאה, הודאיה.
только после этого можно на её
ורק אחרי זה אפשר על הגובה הזאת של ההודיה מתוך הגובה הזה לבקש ואז הבקשה הזאת תהיה מכוונת הלאה להתרחבות של ההשפעה
меня часто спрашивают ну не могу я
הרבה פעמים שואלים אותי ואומרים שאני לא מצליח למצוא בתוכי איזה משהו שעליו אני יכול להודות. כי אדם רגיל, כשהוא נמצא במצב שהוא באמת רוצה לבקש, כי רע לו, קשה לו, צריך להשוות את עצמך עם אחרים ולראות עד כמה שאתה מיוחד.
как выбрал вас творец
איך שהבורא בחר אותך אתה רואה מה קורה עם אנשים אחרים שלהם הוא לא נתן הרגשת אפילו הרגשה קטנה של עצמו שנקראת נקודה שבלב זו נקודה כי עדיין אנחנו לא מרגישים בכלום חוץ ממשהו שמשתייך לעליון לכן היא מושכת אותנו קדימה לאנשהו. אם היא תתרחב, אז בה תיווצר ההכרה, ההרגשה, הגילוי. ובינתיים זו רק נקודה, אבל היא מובילה אותנו קדימה. לאנשים שאין להם את זה, לצערנו הרבה הרבה יותר רע להם. אז כאן יש אפשרות לתודה, להודיה לא אגואיסטית, על זה שהוא הפך אותי למיוחד, אלא על זה שבזה הוא מוסר לי, מצווה עליי לחשוב על אחרים. כמוהו, כמו שהוא בתכונתו של השפעה נמצא ולא יכול להתקרב יותר לנבראים, לאף אחד, כי אחרת הם פשוט יתקשרו בו והם לא יוכלו אחרי זה לעבור לתכונת ההשפעה, הם פשוט יהיו כבולים וקשורים לאור ולתענוג. לכן דרך כאלה אנשים כמונו הוא נותן אפשרות להתקרב גם אל אחרים ולאט לאט להסביר להם מה זה מגע עם כוח עליון. אבל עדיין לא משנה מה, עדיין מאוד קשה לנו להתקדם, למרות שאנחנו יודעים ש שהכל בא מהבורא והכל מתקן על ידיו ועל ידי האור הזה ושרק הפנייה שלנו צריכה להתעצב מתוך עצמנו, אבל היא גם כן מתעצבת בהשפעת הבקשה שלנו אליו. זה נקרא תפילה שלפני תפילה. תן לנו אפשרות לפנות נכון, לבקש בצורה נכונה. תן לנו אפשרות לבקש לא עבור עצמנו, לפחות עד כמה שזה אפשרי, להרגיש את הזולת, את האחרים, בשביל לבקש בשמם.
בעל הסולם פישת,
בעל הסולם כותב במאמר שאותו כולכם מכירים, קראתם הרבה פעמים, סיבת הכבדות בביטול עצמו לפני השם. בעצם זה הכי חשוב, כי מה שנמצא בינינו עכשיו זה האגו שלנו, האני שלנו. ואם היינו מבטלים אותו, במידה הזאת היינו מרגישים את הבורא. האגו שלי הוא ממני עד לעולם אין סוף. אני בהדרגה מבטל אותו 125 פעמים, וזה אומר שאני בעצם מתקן אותו. ובתוכו המתוקן מתגלה הבורא. ועוד ועוד. שוב פעם אפשר לצייר את זה כמו, הנה זהו האני שלי, הנקודה שלי שבלב, וזהו האגו שלי. וזה אני. וכמה שאני יכול לחתוך מתוך האגו הזה פורסות, כך אני גם עולה. עד שאני אתקן את כל האגו הזה, וכל פעם כשאני מתקן אותו, מתגלה בו הבורא. וכך הלאה. כלומר, אני עומד בינינו, ביני לבין הבורא. לכן המאמר נקרא סיבת הכבדות שאדם מרגיש בביטול השם בעבודה. צריכים לדעת כי סיבת הכבדות שמרגישים בזמן שאדם רוצה לעבוד בביטול עצמותו להשם, השם, הכוונה למען תכונת ההשפעה, להקריב את העני של האדם ולא לדאוג לתועלת עצמו, וזה בעצם אומר לבטל את עצמו. זה רק החלק הראשון, כשאני לא דואג לעצמי. ואחרי זה, זה כשאני את כל האגו שלי לשעבר, שאותו אני כבר מסוגל לתקן, ותיקנתי לחוסר דאגה לעצמי, אני מתחיל לעבוד בעזרתו למען האחרים. אז כל סיבת הכבדות בביטול עצמותו להשם, שהאדם בא לידי מצב כאילו כל העולם נשאר לעמוד על עמדתו, רק הוא כאילו נהדר עכשיו, אז מה נשאר לי? כאילו שום דבר. ועוזב את המשפחה שלו ואת חבריו למען התבטלות להשם, להשפעה. אז מה זה אני? הקרובים שלי, המשפחה, העולם, מה שבי ואצלי. וגם הרבה שאלות ובעיות אחרות נובעות. אפילו עד כמה שלא הייתי רוצה, עד כמה שהייתי רוצה לעשות את כל זה, פתאום אני מרגיש שבפנים משהו מחזיק אותי ולא נותן לי לעלות. ולא נותן לי להשקיע את עצמי בצורה מלאה. כלומר, האגו שהוא באמת הרע היחידי שבעולם, יש לו הרבה פרצופים והוא כל הזמן מתגלה יותר ויותר. ברגע שאנחנו משיגים איזה מצב ובו כאילו הנה זהו, אני התעליתי מעליו ואני לא צריך שום דבר למען עצמי, אני מוכן להיכנס לאחרים ולהתקיים רק בתוכם, ברגע שאני מגיע לרגע כזה, מיד מופיעים בי כל מיני מחשבות ששוברות אותי, רצונות למיניהם, כוונות לכיוונים, ואני שוב פעם נמצא לא בכיוון המרוכז הנכון.
Так вот вся эта проблема.
אז ובכן, כל הסיבה הזאת היא פשוטה. והיא נקראת חיסרון הרגשת הבורא.
То есть единственное, что нам может
כלומר, הדבר היחידי שיכול לעזור לנו בכל המאמצים שלנו, זה רק להרגיש את הבורא, לגלות.
Очень просто.
פשוט מאוד.
То есть
כלומר, תבין ותדע שלא יכול להיות מעבר לזה שום דבר אחר. או שאתה מרגיש את עצמך, וכל הזמן בעצמך, בתוכך, והאגו הזה כל הזמן מטלטל אותך בתוכך, וסוחף אותך למחשבות אחרות בתוכו. רק אם הבורא יתגלה, אתה תוכל להיות לא תחת שליטתו של האגו שלך, אלא תחת שליטת הכוח שלו, כוח ההשפעה. וברגע שהוא מרגיש את הבורא, את מציאות השם, אז מיד נשמתו, כלומר הרצון הפנימי שלו, רוצה להתבטל ולהתחבר לשורש בלי מחשבה, בדרך הטבעית מצד הטבע.
Вот такого состояния там надо достичь. То есть заставить творца.
אז כזה מצב צריך להשיג, לאלץ את הבורא להתגלות בנו. ואז כל הבעיות נעלמות.
Поэтому главное, чего необходимо
человеку. לפי זה יוצא שעיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלא כל הארץ כבודו, שדווקא הכוח הזה והתכונה הזאת שולטת בהכל, ממלא את העולם, ואין עוד מלבדו. ששום חלל, שום רקנות שבאגו לא נשאר ריק. כל האגו מתמלא בבורא והופך למין מכשיר כנוע ונשלט שלו ומבצע הכל לפי תכונת ההשפעה. הוא מצטרף אליו, אליה, בלי שום בעיה. האור העליון שברא את הרצון הזה, ששבר אותו, הכין אותו בצורה כזאת, באותה צורה שבה אנחנו מרגישים אותו. הוא הכין אותו כך בכוונה, ובזה שהוא ממלא אותו, הוא משנה אותו לחלוטין. לכן מה שצריך להשיג זה הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש שהתכונה הזאת מלאה כל הארץ כבודו, ושולטת בהכל.
И сейчас это происходит только скрытно.
ועכשיו זה קורה רק בצורה נסתרת.
Чтобы вынудить нас.
בשביל לאלץ אותנו.
Его раскрыть.
לגלות אותו.
Пожелать его раскрыть.
לרצות את הגילוי שלו. כלומר, אנחנו צריכים להגיע לכזו מדרגה, דרגת ייאוש.
Поймём, что
שאנחנו נבין שרק גילוי השם יכול להציל אותנו.
Никакая другая просьба.
שום בקשה אחרת. לאסוף אותנו, לתת לנו כוונות נכונות, לתת לנו כוחות. להבין את המתרחש, אפילו להתחבר כולנו יחד. כל זה אלו השלכות, תוצאות של גילוי הבורא.
И в достижении этого ощущения должно
появиться всё усилие. בהשגת ההרגשה הזאת צריך האדם להתייגע בעבודה הרוחנית שלו. כלומר, במצב שהדבר היחידי שחסר לאדם, מה שבאמת חסר לו, באמת, ומה שיכול לפתור לו את כל הבעיות, היינו בחינת הרגשת השם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה שירגיש את עצמו מלא בהשם. בכזה מצב לא מופיעות שאלות. הכל ברור, הכל מובן, אבל האם אנחנו במקרה כזה מאבדים את חופש הבחירה? האם אנחנו לא נהיים במקרה כזה בובות קדושות כאלה? הבורא בתוכנו, זה מאלץ אותנו לפעול רק בהשפעה. אז מה, אנחנו נהיים מלאכים כלשהם? לא. כיוון שתכונת השפעה שאותה אנחנו מקבלים מהרגשת השם, היא לא מבטלת את האגו, היא רק ממלאת אותו. והם נהיים כמו שתי קטגוריות אולי שממלאות אחד את השני בצורה הדדית, או כוחות או תכונות. והאדם רק אז בעצם רוכש את חופש הבחירה, כשבו יש ממש בתוכו יש שתי הכוחות האלה ביחס ומידה שווה ביניהם. הבורא לא מדכא את האגו ומאפיל עליו בזה שהוא מבטל אותו, הוא מאזן אותו בצורה כזאת שעכשיו לאדם יש אפשרות להיות בין שתי התכונות או הכוחות הטבע האלה. ואז אנחנו מתחילים לגדל את הנקודה שבלב הזאת שלנו, להוסיף לה את שתי הכוחות האלה, וכך היא מתחילה לגדול, כמו גרעין, כמו טיפת זרע ברחם של אמא שמתחילה לגדול. וצריכים לדעת שאין הבדל בין הערה קטנה לגדולה, מה שאדם משיג. היות שבאור אין שום שינוי, אלא כל השינויים הוא בכלים המקבלים את השפע, בהרגשה. כלומר, אנחנו כל הזמן נמצאים במרחב עצום של אור, מרגישים אותו רק לפי התכונות שלנו, לפי השתוות של התכונות שלנו. לכן רק היגיעה שלנו, המאמצים שלנו בגילוי השם, הם יוכלו ליצור בנו בהתאם לזה את התכונות העליונות האלה. לכן אם האדם מסוגל לגדל את הרצונות שבו לתכונת ההשפעה, באותה מידה הוא מגדיל את ההערה שנכנסת בתוכם. ובמה הוא יכול להגדיל את הרצונות שלו, את הכלים, להרחיב אותם, להכין אותם לזה שהאור יהיה יותר קרוב אליהם? ובעל הסולם עונה בזה שהוא משבח ומודה להשם, כלומר את התכונה הזאת של השפעה ואהבה, את התכונה הזאת של היחס לאחרים, יחס למה שנמצא מחוץ לי. אם האדם פועל כך, מרגיש תודה להשם על זה שהשם קירב אותו אליו, נתן לו לפחות בסיס כלשהו, איזה נקודת מוצא בשביל להתחיל לפעול ככה, להתעלות מעל העולם האגואיסטי הזה שלנו, המצב הזה. היינו שהוא זכה שיהיה לו קצת קשר עם הבורא, להרגיש את הבורא, את תכונת ההשפעה, ולהבין מה שאנחנו מבטאים בקבוצה, מה שאנחנו מנסים למצוא את מרכז הקבוצה, התחושה הזאת שנוצרת בינינו. זה כבר הערות מקדימות שגדלות וגדלות של האור. כי לנו זה נראה שזה הרצונות שלנו, זה המחשבות שלנו, אנחנו פתאום מתרגשים, או שאנחנו פתאום מוצאים בנו משהו, אנחנו לא מסוגלים למצוא בנו כלום. אם מופיעות לנו הרגשות כלשהן, זה רק מתוך הנדנוד שבאור שבנו, קרוב יותר או רחוק יותר. לכן אם מופיעה בינינו הרגשה של חום או של קשר יתר, של הרגשה של מערכת יותר רחבה של יחסים בינינו, זה מופיע רק כיוון שהאור העליון מתגלה, מתחיל להתגלות.
והדבר החשוב ביותר, מלבד החשיבות של כל זה, צריך גם כל הזמן להכיר בכך, להיות במודעות לזה, להעביר את זה בתוכך, עד כמה חשובה לי, עד כמה חשוב לי הקשר עם הבורא, עם תכונת ההשפעה, החלק השני של הבריאה שנכון להיום נסתר ממני. עד כמה בגילוי שני הכוחות האלה, זה ייתן לי את האפשרות לפעול בצורה חופשית. להיות כמו הבורא ביחס או כלפי כל האחרים, באותה הכוונה של השפעה ואהבה. וכפי שיעור החשיבות שיצייר לעצמו, שהבורא התייחס אליו כך, נתן לו את הנקודה שבלב, משך אותו אליו, נתן לו את האפשרות, הרי אין מקרה זה שהוא נוכח בכנס שלנו, יחד איתנו, יחד עם כל החברים שבכל העולם. וכפי שיעור החשיבות שיצייר לעצמו, בשיעור זה תגדיל אצלו את ההערה, מגדיל את הכלים שלו. אותו המקום שבו כתוצאה, כפועל יוצא, יתגלה האור, הבורא. אבל כבר מתוך זה שהוא מודה על כך, שתמיד ההודיה תהיה גדולה יותר מהבקשה, שהבקשה תבוא לאחר ההודיה, שהיחס לתכונת ההשפעה יהיה באמת מתוך ההשתוקקות שלי כלפי ההשפעה. וזה יכול להיות רק במידה שבה אני מודה על כך. אני מכוון את עצמי להודיה, על הוקרת תודה. אני צריך בכל מצב, בכל הרגשה, בהרגשות הכי לא נעימות שלי, להביע הכרת תודה. בצורה כזו האדם מתחיל להבין את הייחודיות של השגחת הבורא כלפיו, עליו. כאשר הוא מגיע להכרה והבנה שאפילו הפעולות השליליות ביותר שהוא מרגיש, שהוא חווה בעולם הזה, גם כן למענו, לטובתו. ותמיד פי מיליארד יותר, יותר משהוא מתייסר והוא סובל, הבורא עצמו סובל מכך. בדיוק כמו שאנחנו כלפי הילדים שלנו. אז להאשים, לכעוס במשהו, להיות בלתי מרוצה, במה שלא יהיה, אם האדם מבין שהוא נמצא תחת השפעת הכוח האחד, היחיד, הנצחי הזה, אז מובן שכזה מצב הוא בלתי אפשרי. תמיד, בראש ובראשונה, תחושה של הודיה אינסופית, עצומה, התמוססות, פשוט התמוססות, ולאחר מכן, באותו הכיוון, הבקשה. אך למרות שהאדם תמיד מרגיש רק מתוך הרצון שלו, הוא אף פעם לא יכול באמת להעריך את הערך האמיתי של חשיבות הקשר שלו עם הבורא, כיוון שהרצונות האגואיסטיים שלנו עד שיתוקנו הם תמיד מבטלים או מחבים את הערכה של הקשר שלנו עם הבורא. אפילו אם אני ארגיש אותו בצורה הטובה ביותר, יש תחושה, הרגשה, והערכה של אותה הרגשה, ותמיד הערכה שלי את אותה הרגשה היא קטנה יותר, נמוכה יותר, היות וזה קורה ברצונות האגואיסטיים שעדיין לא מתוקנים אצלי. אז תמיד יוצא שאני בלתי מסופק. האגו הוא מסיר כמות עצומה של, הייתי אומר, גלגולים כאלה כלפי הבורא, ומותיר רק איזושהי הערה קטנה כזאת. אך במידה שבה הוא מעריך את אותו היחס של הבורא, וזה משהו שאנחנו צריכים להוסיף בעצמנו, את אותם ההרמוניות האלה, מה שהאגו מעביר דרך הפילטר הזה, אותו היחס העליון המיוחד של התענוג. נאמר, במקום זה שהאהוב שלי יופיע ויוצג לפניי וייתן לי מתנה ויחבק אותי וינשק אותי, במקום זה שלחו לי בדואר איזושהי חבילה וזהו. כלומר, לא חשוב מה יש בתוך החבילה הזאת, אלא מה שחשוב שזה הוא שהגיע והופיע וכן הלאה. ובסופו של דבר האגו שלנו הוא מסיר את כל זה, אני מקבל איזושהי חבילה שבסופו של דבר, בהתאם למה שאני מקבל, נראה לי שזה לחלוטין חסר חשיבות. אנחנו צריכים בעזרת ההודיה, בעזרת הגדלת הבורא, להוסיף את מה שהאגו הסיר בעזרת הפילטר שלו, בעזרת השבח. ואם אני יודע לעשות את זה, אז דווקא בהרמוניה הנוספת הזאת אני מתחיל לחוש דווקא את הופעתו של הבורא. הפילטר הוא מסיר אותו ומשאיר לי סך הכל איזושהי מתנה קטנה, חסרת חשיבות, הערה קטנה, ואני צריך לווסת את זה בצורה נכונה. אני צריך לשקם את זה על ידי ההתפעלות, על ידי ההודיה, ואז בו, בפנייה הזו שלי, מתגלה הבורא. בואו נעבור לסדנה. נשיר משהו או שלא? יש למען חי וראי ברוסית. יש כזו תפילה, כמו שכבר ציינתי, המלך דוד כתב לפני 2500 שנים. הוא כתב כך: כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, וזה התרגום לרוסית. אז, ועל כך נאמר, למען חי ורעי, כלומר, על מה אני מבקש? איך אומרים?
למען ואימא.
למען. סליחה, אני אנסה רגע. למען אחי ורעי. למען אחי ורעי. אבקש. אני מבקש ממך, נו, להשלים, לתקן אותנו. אני מבקש ממך לתקן אותנו. ואיך נשאיר את זה? יש את הניגון? אלי, יש לנו? על מי אתה מצביע? על איציק. בסדר. אז יחד.
למען החי וריאי, למען החי וריאי. מוז בסלוף. לילה, 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 לילה. אישו רס. לילה, 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 לילה,
אז בואו אנחנו נעבור אל הסדנה שלנו. למענך.